שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים וברוכות השבועות לשעת סיפור הפודקאסט. אהבתי שנשים הן שוות, אבל הגברים הם באים. אני קצת, דעתי קצת מוסחת, כי הכלבה של רוי המתוקה פדמה פשוט עושה לי צומי ברמות עכשיו.
זה נכון.
יש לנו קשר מאוד מיוחד לי ולפדמה.
כן. היום היא מאוד התרגשה שבאת.
וואי, היא שמעה אותי מהכניסה לבניין במדרגות, כן. והיא התחילה לנבוח, היא אפילו עוד לא דפקתי בדלת, והיא כבר התחילה להתלהב. נכון יפה! סליחה, כן.
אז אנחנו בפרק מספר 23.
23! יואו, רואי, איזה מרגש. אנחנו, כן, ממש. אנחנו עוד מעט בחצי דרך ל-50.
נכון, נכון
שזה
מאוד.
שזה די מטורף.
מאוד מרגש.
וזהו, והיום בפרק, יש איזה סרט שאני ורואי כבר דיברנו עליו תקופה, ואמרנו כל פעם נעשה עליו פרק, נעשה עליו פרק.
לא עשינו.
וזה סרט שלדעתי, אחד הסרטים הכי טובים.
אי פעם.
נקודה.
לגמרי.
בעולם.
לגמרי. אחד הסרטים הכי טובים אי פעם, נקודה.
נקודה.
סימן קריאה.
סימן קריאה ומלא כאלו גם.
לגמרי.
מלא סימני קריאה ונקודה בסוף. וזה ספיידרמן ממד העכביש. למי שלא יודע, יצא לפני כמה שנים.
2018?
4 שנים בערך, כן.
כן, 2018.
זכור לי כי זה היה בשנה הראשונה ללימודים שלי. יצא סרט אנימציה, מאולפני סוני, נכון?
כן.
של ספיידרמן. וזה היה הסרט ספיידרמן הראשון שעשו על מיילס מוראלס, שזה לא פיטר פארקר. אני חושבת שכשהוא יצא, לא היה עדיין הייפ עליו, וכאילו כולם היו כזה, אוקיי, עוד סרט של ספיידרמן.
אבל אז וזה קצת אחרי שהוא יצא, כשהביקורות עליו התחילו לצאת, והתחילו לדבר על זה.
זהו, אז אני לא קוראת ביקורות.
כן, אז לאט לאט ההייפ שלו נבנה ונבנה ונבנה.
נכון. אבל והיום, אני...
היום הוא כבר ממש ידוע...
אחד הסרטים פשוט המצוינים.
אחד מסרטי האנימציה הכי טובים, אחד מסרטי גיבורי העל הכי טובים.
אבל אני זוכרת ממש כשהוא יצא, אני וחברים שלי מהלימודים אמרנו, יאללה בוא נלך לסרט אחרי הלימודים, סתם כזה. הלכנו לסרט הזה, כולנו באנו עם ציפיות ברצפה, כי כזה... כאילו, מה זה ציפיות ברצפה? באנו כזה, אתה יודע, סרט ספיידרמן, זה בטח, זה גם אנימציה, חלק לא אוהבים, זה, לא יודעת. ובאנו לראות את הסרט.
היו סימני שאלה, את אומרת.
וזה היה אולם כמעט ריק. ואנחנו רואים את הסרט, ומסתיים הסרט, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו כולנו כאילו במין הסכמה חד משמעית.
הסכמה פה אחד?
של כזה, כולנו מסתכלים אחד על השני, אתם ראיתם מה שאני ראיתי, נכון? כאילו...
וואו.
פשוט עפנו על הסרט הזה ברמות מטורפות, ויש לא מעט סיבות מדוע.
כן.
וזה הגיע לרמה אצלי שכל כך אהבתי את הסרט הזה, שאת הפרוסמינריון שלי בלימודים כתבתי על הסרט הזה. קיבלתי אישור.
קיבלת ציון טוב?
קיבלתי, כן, לדעתי 90 ומשהו, אני לא זוכרת.
שם מאוד, כל הכרות, תלמידה מצטיינת.
בסמינר שלי קיבלתי 100.
אשכרה, מה
עשית? זה על סרטי אימה.
אה, אשכרה,
כן,
וואו.
את זה גם נדבר עליו יום אחד. לא היום, היום מדברים על ממד העכביש, שהוא באמת לדעתי, הוא קודם כל הסרט ספיידרמן הכי טוב.
כן.
נקודה. סרט כן. גיבורי על הכי טוב, נקודה. מבחינתי.
לא. אצלי הסרט גיבורי על תמיד יהיה אביר אפל הכי טוב.
אני עדיין חושבת שספיידרמן יותר טוב. אני מאוד אוהבת את אביר אפל, כאילו שלא תבין לא נכון, אני חושבת שהוא סרט מצוין. ועדיין הסרט הזה עשה כל כך הרבה דברים, כל כך מטורפים, כל כך מיוחדים.
אגב, אפשר אפילו להגיד שספיידרמן רחוק מהבית התקיים רק בגלל שעשו קודם את זה.
בזכותו. לגמרי.
וראו את ההצלחה, שזה גם המסחרית וגם הביקורתית.
שאגב, הוא גם היה סרט מצוין, אני מאוד נהנית ממנו.
אפשר בקצרה את הסיפור האישי שלי עם ממד העכביש?
בטח, לך על זה.
אז אני לא ראיתי אותו בקולנוע.
אה, וואלה.
ולא ראיתי אותו גם הרבה זמן אחרי שהוא יצא. כי לי יש קטע מאוד מאוד מוזר, שהוא ממש וייס שלי. איך אני מתרגם וייס? כאילו חטא כזה, משהו רע שיש לי. שאם, בעיקר בסרטים, שאם יש סרט סופר מדובר וסופר אהוב, ואני מפספס אותו, גם בקולנוע וגם קצת אחרי, אז הוא כבר לוקח לי...
עבוד לך.
כן, לוקח לי הרבה זמן...
אני מכירה את זה, גם לי יש.
עד שאני חוזר ואשכרה רואה אותו, וזה כן. קרה לי עם ממד העכביש, ורק לפני שנתיים ראינו אותו, ב-2020. וואו. מירב ואני הזמנו המבורגר, וראינו את הסרט, ומהרגע הראשון היה לי ברור שזה... שזה משהו אחר לגמרי, ובסוף הסרט, כאילו גם אני וגם מירב אמרנו שזה אחד מהסרטים היותר טובים שראינו, בעיניי, בקלות זה סרט שהוא יצירת מופת, וכל לחלוטין. הדברים שאמרת זה, זה אולי הסרט אנימציה הכי טוב, אולי גם הסרט גיבורי על הכי טוב, אתה יודע, הוא והביר אפל שם תמיד נלחיים על המקום הראשון, וכיף לי לדבר עליו, כן לא ראיתי אותו כמה זמן, רציתי לראות אותו לפני הפרק, היה לי ימים קצת עמוסים, אבל עשיתי לעצמי כל מיני תזכורות, ואני בטוח שאני אזכר, כי עדי באמת תנהל פה יותר את הפרק הפעם.
כן, אני הולכת, טוב, ברוכים הבאים לפרק אודיובוק, על הפרוסמינריון שלי. אני הולכת לדבר על ניתוח שאני עשיתי לסרט הזה בזמנו בפרוסמינריון, מתוך העולם הוויזואלי והעולם של התיאוריות הקולנועיות שאני הכרתי באותה תקופה, וכאילו...
לפני כמה זמן כתבת את זה?
בשנה ב' זה היה לפני איזה שנתיים בערך.
הבנתי.
וכל כך אהבתי אותו שהייתי חייבת לנתח אותו. אז מה שיקרה זה שאני אתחיל להקריא. רוי, אתה מוזמן לקטוע אותי בכל זמן, ולדבר על דברים, ובוא נדבר על זה, אני לא רוצה רק להקריא.
יאללה.
ובכן, אז ככה, לפרוסמינריון שלי קוראים, פדמי תצ'ה לבריאות.
כן, לבריאות פדמי.
לפרוסמינריון שלי קוראים ריבוי הממדים בספיידרמן ממד העכביש.
יפה, כותרת טובה.
בוא נתחיל.
יאללה.
אז ככה, הסרט ספיידרמן ממד העכביש של בוב פרסיסטי, אני לא אצליח להגיד את השמות כמו שצריך, פיטר רמזי ורודני רוטמן, משנת 2018.
אגב, כתבו אותו גם קריס מילר, ויכול להיות שאני טועה בשמות, אני משיכה לדבר, סליחה.
מספר את סיפורו של מיילס מוראלס, שזה טוב שאנחנו מדברים על זה עכשיו, כדי שמי שלא ראה את הסרט ו-Shame on You, יבין על מה מדובר קצת. מיילס מוראלס, נער מחונן מניו יורק,
פיל לורד וקריס מילר.
שעשו.
פיל לורד כתב את התסריט, קריס מילר הפיק יחד עם פיל לורד, הם צמד במאים ומפיקים, והם אחראים גם על הסרטי לגו, ועל ג'אמפ סטריט 21 ו-22, שהם סרטים מעולים. הם ככה חבר'ה מאוד רציניים.
עבדו על זה, חבורת אנשים מאוד מוכשרים, אפשר לגמרי להסכים על זה. אוקיי, אז זה מספר את סיפורו של מיילס מוראלס, נער מחונן מניו יורק, אשר נעקץ על ידי הכביש ומקבל כוחות על. עד כאן זה פשוט. בהמשך הוא פוגש בספיידרמן, פיטר פארקר, כשהוא מנסה לעצור את קינג פין מפתיחת שער בין עולמות מקבילים.
בעצם לקינג פין יש שם מטרה, אבל מאוד ספציפית, נכון? הוא רוצה להחזיר לחיים את אשתו ואת הילד, משהו כזה.
הוא מנסה לפתוח שער כדי להחזיר את אשתו והילד שמתו בתאונת דרכים, אני חושבת.
הוא רוצה כאילו לגנוב אותם מיקום אחר, זה הבעיה.
והוא נכשל בזה. כן, זה מה שהוא רוצה לעשות. הוא נכשל בפעם הראשונה, והוא מנסה במהלך הסרט לעשות את זה שוב. עכשיו המשימה לעצור את קינג פין על כתפיו של מיילס, כי פיטר פארקר נהרג בזמן שהוא מנסה לעשות את זה. אנחנו לא יצטרך לעשות זאת לבד. גרסאות שונות של ספיידרמן מגיעות מממדים שונים דרך השער שנפתח, ויחד הם עוזרים לו להשיב את המצב לקדמותו.
בעצם אנחנו מקבלים את פיטר בי פארקר, שהוא גרסה מבוגרת ועצובה מאוד של פיטר פארקר, כמו שאנחנו מכירים
ומאוד
אותו.
ומאוד כושלת.
כן, אנחנו מקבלים את גוון סטייסי, ספיידר וומן.
נכון.
אנחנו מקבלים את ספיידר הם.
שזה קורא המצחוק.
שזה קורא המצחוק, ספיידר מנואר, שאותו עושה ניקולס קייג', ואת, איך קוראים לה לאחרונה, יפנית, האנימה?
היפנית, אני לא זוכרת.
אני אבדוק.
אבל כן, אנחנו מקבלים הרבה סוגים שונים של ספיידרמנים. ההתחלה זה בעיקר פיטר פארקר הכושל וגוון סטייסי, ואחר כך מגיעים גם השאר. והעבודה שלי בעצם מדברת על זה שהממדים בסרט זה לא רק מתוך הסיפור. השתמשו גם בממדים שונים של קולנוע כדי לייצר את הדבר הזה ולעשות את השילוב של כמה ממדים לתוך אחד. זה לא רק, זה דבר שהוא גם בויזואליה של הסרט ולא רק בסיפור הדיאגטי של הסרט.
כן.
אוקיי. אז ככה. ריבוי הממדים הוא חלק מרכזי אם לא חשוב בסרט, והוא נעשה בו בצורה מבריקה. האם זה הנרטיב בלבד, או שאמצעי המבא, או אמצעי המבא, עושים עבודה מעניינת בביסוס הרעיון של ריבוי הממדים? האם התמה הזו הייתה עובדת כלל, אם לא היו נעשות אדפטציות מרובות לספיידרמן לפני הסרט הזה?
שאלה מעניינת מאוד.
ובעצם, למה הסיפור הזה הוא לא סופר בקומיקס? למה הוא עובד כל כך טוב בתור סרט, דווקא סרט? האם הקולנוע הוא הכלי האולטימטיבי לייצר סרט על ריבוי ממדים? בעבודתי אטען כי ספיידרמן ממד העכביש משתמש בריבוי של אמצעים סגנוניים ונרטיביים בכדי לבסס את הרעיון העלילתי שלו, ריבוי ממדים, שלא היה יכול להתקיים ללא ריבוי האדפטציות שנעשו על ספיידרמן לפניו ובכל מדיום אחר אלא הקולנוע.
מעניין.
אז על זה בעצם אני מדברת בעבודה שלי.
אהבתי.
עכשיו דיסקליימר, לא קראתי אותה כבר שנתיים.
את העבודה.
יכול להיות שיש דברים שאני לא אסכים איתם היום, כן?
בסדר.
אבל אתה מוזמן גם לעצור אותי ולהגיד לי, עדי את טועה.
חן משמע.
או עדי את צודקת. בכל רגע נתון.
סבבה.
טוב, אז ככה. אז קודם כל ולפני הכל, אפרט מה הם הריבועים שנעשים במהלך הסרט. ובאילו אמצעים נרטיביים וסגנוניים הם נעשים. הריבוי המרכזי שנעשה הוא במראה של הסרט, שילוב של אנימציה תלת-ממדית ושל ציור קומיקס דו-ממדי. אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל האנימציה היא מאוד מיוחדת בסרט הזה.
מאוד מיוחדת, זה קטן, מילה קטנה עליו.
יש את האנימציה התלת-ממדית שאנחנו רואים בסרטי פיקסאר ודיסני וכל דבר אחר, אבל יש ממד נוסף על זה שמרגיש קצת כמו ציור קומיקס.
נכון.
איזה שילוב מעניין כזה בין דו-ממד לתלת-ממד. שזה כבר שילוב של שני ממדים.
לגמרי.
עשו ניסוי, הדליקו את הסרט ועצרו בכל נקודת זמן. זה אני אומרת.
כן, כן.
תעשו את הניסוי. לפתע כשהסרט מפסיק לזוז והמסך עוצר על פריים יחיד, הוא נראה כאילו התמונה התלת-ממדית הפכה לציור דו-ממדי הנלקח הישר מתוך חוברת קומיקס.
אשכרה. מעניין.
סגנון הציור שמזוהה עם חוברות קומיקס דו-ממדיות משתלב הישר בתוך האנימציה התלת-ממדית של הסרט, והם בעצם מתאחדים זה עם זה. אז עכשיו אני מדברת קצת, בגלל שעבודה פרו-סמינריונית וגם סמינריונית, אתה צריך לתת ביסוס למה שאתה אומר. אז אני אדבר כן. על כמה חוקרים קולנועיים, ואנשים שכתבו מאמרים על הנושאים האלה, אז
בדוק.
אני אנסה לעשות את זה כמה שפחות מבלבל. אבל יש מישהו בשם ג'יי טלוטה, מישהי, שהיא כותבת על זה במאמר שלה, The Pixar Reality Digital Space and Beyond, בהקשר של צעצוע של סיפור, של ג'ון לסטר. תלוטה כותבת על סצנת הפתיחה של הסרט, בה השמיים הכחולים בהירים מדי כדי להיות אמיתיים, והתמונה שטוחה מדי, ומתגלים מיד להיות טפט הקיר של חדרו של אנדי, בצעצוע של סיפור.
נכון, נכון. מדברים.
בתוך עולם תלת ממדי בו יש שמיים אמיתיים ועננים אמיתיים מחוץ לחלון. The trick here is a wonderfully resonant one, כותבת אלוטה, because of the manner in which the surface plays directly addresses the work of animation,
okay.
to offer a different level of realistic reproduction, a major leap beyond traditional 2D animation. אז אני אסביר את זה רגע, כאן נעשה שילוב דומה בין הממדים, אך בצורה קצת שונה, האנימציה התלת-ממדית שמציגה, מציעה ייצוג ריאליסטי של המציאות, או היפר-ריאליסטי, מושג שמדבר על סגנון ריאליסטי שיש לו תחושה של חיים מבלי להיות פוטו-ריאליסטי.
כן.
נבנה תחת ציורים דו-ממדיים שמזכירים קומיקס, מה שגם מזכיר את עבודת האנימציה, אך גם מזכיר לנו מאיפה הוא יגיע מהקומיקס שקדם לה.
אהבתי.
אהבתי
מאוד.
טוב, אז שני ממדי ייצוג, הממד התלת-ממדי והממד הדו-ממדי באים לידי ביטוי אחד על גבי השני ומתמזגים כדי ליצור עולם חדש של ריבוי. אלו לא רק שני ממדים, אלא שני אמצעים ויזואליים שונים שגם הם מייצגים את ריבוי הממדים בנרטיב הסרט. במאמרה טוענת אלוטה כי ניסו באולפני פיקסר לייצר גבול בין אנימציה ריאליסטית מדי לבין אנימציה קרטונית מהמילה קרטון מדי, ולכן נוצרת אסתטיקה מתפשרת בין השניים.
מעניין.
שזה מעניין שאפילו בסרט כמו צעצוע של סיפור, שזה כאילו אחד הסרטי האנימציה התלת-ממדית נקרא לזה הראשונים,
כן.
עדיין יש את העניין הזה של הניסיון לשלב בין האנימציה הדו-ממדית לאנימציה התלת-ממדית, כי כשאתה עובר לתלת-ממד, אתה כאילו מנסה יותר לדמות את העולם שלנו.
נכון.
ואני חושבת שפיקסר הבינו מההתחלה שזה לא, זה לא יהיה טוב לדמות לגמרי את העולם שלנו, כי זה יוצר משהו שהוא מאוד מוזר, מאוד אנקני, מאוד
כן.
לא מחבר אותך, לא גורם לך להזדהות. אך נראה שבספיידרמן ממד העכביש, הצליחו למצוא את האיזון המיוחד שלהם ויצרו ממד על גבי ממד. הקרטון על גבי הריאליסטי, כדי ליצור אסתטיקה מיוחדת שמייצגת את עולם הרעיונות של, שלהם בסרט הזה, ריבוי הממדים.
מעניין, כי בעצם יש, זה משהו שבאמת לא חשבתי עליו במונחים מקצועיים כשראיתי את הסרט, אלא פשוט נדהמתי מהעומק שיש לסרט הזה, העומק הוויזואלי.
כן.
ויחד עם זאת, גם העושר הוויזואלי.
כן.
וזה באמת נקודה מאוד מעניינת שלא חשבתי עליה, אז...
אני מאוד אוהבת שעושים את זה בסרטי... בסרטים הכללי, אבל בסרטי אנימציה, למשל, כאילו יש גם את... אנחנו דיברנו בפרק הקודם על מואנה הרבה.
נכון.
ולא הזכרנו את החלק של... טוב, זה לא היה מאוד רלוונטי, אבל הקעקועים על הגוף של מאווי.
נכון.
שזה חלק שמאוד... תמיד אהבתי בסרט, כי יש הרי את כל העולם התלת ממדים מסביב, אבל קורה, יש חיים שלמים על הגוף של מאווי, והם בעצמם באנימציה כלשהי, הם כל הזמן נכון. זזים, הם עושים דברים,
נכון מאוד.
וזה אנימציה דו-ממדית בתוך עולם התלת ממדי, זה גם מעניין.
לגמרי.
אני, השילוב בין השניים יכול להיות מאוד מעניין, אם עושים אותו נכון, נכון. לדעתי.
כן, הסרט הזה ממש מרגיש כמו ניסוי קולנועי. ממד העכביש. לגמרי, הוא ממש מרגיש...
שעבד.
שעבד, כן, הוא כזה, אנחנו עכשיו עושים את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה במעבדה, כאילו, וזה מתפוצץ, אבל מתפוצץ טוב, כאילו.
אז עכשיו אני מדברת על זה שסרטים שונים עשו את זה בצורות שונות גם לפני זה. במאמרה, Man and Superman, The Fleischer Studio Negotiates the Real. מדברת תלוטה, שוב פעם אנחנו מדברים על תלוטה, על המעבר של האחים פלייצ'ר ליצירת הסדרה המצוירת סופרמן, שנעשתה בסגנון קרטוני, ושונה מסרטיהם הקודמים. הם רצו לייצר את הסדרה בצורה ריאליסטית, והשתמשו בטכנולוגיות דומות למצלמת המולטיפליין. ניסיון קודם נעשה גם בסרטים כמו פור סינדרלה של די פלייצ'ר, עושה הרבה דברים פלייצ'ר הזה, ועל כך כותבת תלוטה, Because in these instances, it mainly combined three-dimensional miniatures with two-dimensional drawings, the result was not realistic, but rather a strangely compromised sense of the real. כלומר, היה ניסיון לייצר סצנה תלת-ממדית בעולם דו-ממדי, והשילוב הזה יצר גרסה מתפשרת של המציאות.
הבנתי.
השילוב בסרט פרק, פור סינדרלה נועד ליצור עולם ריאליסטי יותר ולהפוך את הטירה של הנסיך לספקטקל. היא כותבת על כך גם במאמרה השני, הזה של הפיקסר. לא רק על צעצוע של סיפור, אלא גם לגבי מפלצות בעם.
אוקיי.
משפחת סופרל ומכוניות. למשל, על הראשון ביניהם על...
מפלצות בעם?
אני חושבת שעדיין על צעצוע של סיפור. היא כותבת, The film's central design scheme is based on a flat surface, a multitude of doors that must constantly be opened, לא, אני מדברת על מפלצות בעם,
כן.
And reopened to produce screams from scared children, and thus power. This repeated two-dimensional image effectively stands for a practical three-dimensional space, the rhetorical front, commanding and controlling the conventional behind of children's bedrooms and thus suggesting the sort of spatial dialogue we already have described. שזה מעניין שמדברים על זה, כי...
ממש.
כי שוב, אתה כאילו משלב גם את העולם הדו-ממדי בצורה מאוד שהיא כאילו נכבט מהעין.
כן.
אבל זה גם קורה, כפי שנאמר, בסרט מפלצות בעם. נעשה שימוש מעניין בחיבור בין שני הממדים, אך כאן, כפי שתלות מתארת את זה, חוויית העומק היא תוצר של אחיזת עיניים שנעשית דרך משטח דו-ממדי. הרי מעניין. הסרט בסופו של דבר הוא דו-ממדי.
כן.
ובכן, לעומת הדוגמאות שניתנות במאמרים שהוצגו לסוגים שונים של שילוב בין שני הממדים, אף אחד מהסרטים לא עושה את זה בצורה שבה ספיידרמן ממד העכביש עושה את זה. הוא היחיד שמשלב בין השניים על אותו הייצוג הוויזואלי, הכל גם בתלת ממד וגם בדו ממד בו זמנית. זוהי תמונה תלת ממדית שלאחר מכן צויר בדו ממד מעליה, בכדי ליצור עבורה אפקט של קומיקס בתוך עולם ריאליסטי ולאחד בין שני העולמות השונים, בין שני הממדים. אוקיי, סיימתי לחפור על החלק הזה. כמו כן, הסרט משלב בתוך עולם הלייב אקשן האנימטורי שלו המון אסתטיקות שמזוהות עם עולם הקומיקס. הרקע מצויר בנקודות.
נכון.
אם אתה זוכר, יש כל מיני רגעים שהרקע בנקודות הוא לא רקע כאילו ריאליסטי.
נכון.
צבעים לא ריאליסטיים וקבקובים, כמו רקע של קומיקס, וברגעים מסוימים בסרט קופצות בועות מחשבה, או בועות דיבור, או כרטיסיות הסבר על איפה ומתי אנחנו נמצאים, בדיוק כמו שעושים בקומיקס. כל אלו משתלבים בתוך העולם התלת-ממדי של הסרט ובתוך השפה הקולנועית, ולא באים בנפרד ומתנתקים מהם.
יש גם משהו באנימציה ובפלט הצבעים, שיש בה משהו שכל הזמן מרגיש שייקי כזה. כאילו, הכל בתזוזה כזאת כל הזמן.
כן.
איזשהו משהו כזה ש... כאילו היה יכול
כאילו
להיות...
כאילו זה ציור
כן,
שזז.
כן, היה יכול להיות לא נעים, אבל זה עשוי כל כך טוב בסרט שהוא עובר לגמרי באופן חלק.
זה אסתטיקה מאוד מיוחדת של...
לגמרי.
שלא נעשתה לפני זה וגם לא נעשתה מאז.
כן.
השילוב ייצר שיח מעניין בין קומיקס ללייב אקשן, ששניהם מדיומים שונים בהם מספרים סיפורים, ובפרט את סיפוריו של ספיידרמן. השימוש בשני המדיומים יחדיו מדגיש את רעיון ריבוי הממדים. אז עכשיו יש איזה מישהו בשם דרום מורטון שכתב מאמר על ההשפעות האסתטיות ההדדיות של הקומיקס והקולנוע זה על זה.
אוקיי.
בעיקר בתקופות הסרטים האילמים. אז הוא כותב, I am arguing that the relationship between the two media is dialogical with both film influence in the comics and vice versa.
כן.
שהוא בעצם אומר שגם הקומיקס השפיע על הקולנוע, וגם הקולנוע השפיע על הקומיקס.
אני חושב שזה בסופו דבר מאוד מאוד נכון. אני חושב שגם רואים את זה בעשורים האחרונים, בעיקר, לא בעיקר, אבל רואים את זה ממש בקומיקס, בעיקר בעשורים האחרונים, שהקומיקסים הפכו להיות יותר ויותר דומים לקולנוע, גם מבחינת העיצוב של הפאנלים, כאילו, והזוויות שזה נותן, מרגיש כמו לפעמים כמו מצלמה, אני מצלמה, כאילו, מצלמה קולנועית, אני מאוד מאוד מסכים עם האמירה הזאת, וכמובן שרואים את זה הפוך, בהרבה סרטי גיבורל, זה ממש מנסה להיראות כמו קומיקס.
נכון.
כן, אני לגמרי מסכים עם האמירה
ואגב,
הזאת.
ואגב, אם דיברנו על הארטסטופר, אתה ממש מרגיש את זה גם באדפטציה של הארטסטופר.
הארטסטופר זה ממש in your face.
כן.
לא בקטרה, אבל...
יש קודם כל ממש... פאנלים מתוך הקומיקס שמתוארים בדיוק אותו דבר במציאות הטלוויזיונית של הסאגה. וגם הכניסו אלמנטים מתוך הקומיקס ציוריים כדי להכניס אותך לעולם הזה שיצרה.
לגמרי.
אז זה ממש ככה. ואני כותבת פה, ניתן להקביל זאת גם באופן ספציפי לספרי הקומיקס של ספיידרמן במהלך השנים, לסרטי ספיידרמן במהלך השנים, ובפרט לספיידרמן ממד הקביש. ספרי הקומיקס השפיעו על הסרטים, שהשפיעו לאחר מכן על הקומיקס, וכל אלו מחוברים יחד בסרט ספיידרמן ממד הקביש.
לגמרי.
כלומר, הסרטים של ספיידרמן גם השפיעו על הקומיקסים של ספיידרמן, באותה המידה שהקומיקסים השפיעו על הסרטים. זה בא באיזשהו
זהו,
מעגל כזה ביחד.
זה מעגל מעניין, וזה נקודה מעניין, כי אני חושב שבאמת הכוח, או אחד מהכוחות הרבים שיש לממד הקביש, זה היכולת שלו להיות גם סרט שמאוד מושפע מהקומיקס ומהמקור הקומיקסי, וגם כן. סרט שמאוד מושפע מהסרטים שבאו לפניו.
נכון.
ואחרי זה גם השפיע על הסרטים שבאו
בדיוק,
אחריו, כמובן.
בדיוק, וזה משהו שאני גם מדבר עליו בהמשך. מורטון ממשיך ומדבר על טענה מוכרת שבקומיקס היו תכונות פורמליות שעובדו לאחר מכן לתוך הקולנוע. הוא אמנם מדבר על תכונות של פריימינג בקולנוע האילם, כלומר, הפאנלים של הקומיקס דומים לפריימינג של קולנוע. אך ניתן להמיר זאת לתכונות שונות של אסתטיקה של קומיקס שמועבדות לתוך הסרט. כפי שנאמר קודם לכן, צורת הציור, קווי המתאר, הקבקובים והנקודות ברקע, הצבעים החזקים. בסרט ישנם גם קטעים שונים שעשויים כמו בתוך ספר קומיקס. המסך מתחלק למספר פריימים ועובר ביניהם כמו תמונות קומיקס נאות.
נכון.
כל אלו עובדו מתוך הקומיקס לעולם הקולנועי של ספיידרמן ממד הקביש, כדי לאחד את שני העולמות, את שני המדיומים, את שני הממדים, ולבסס את הרעיון של ריבוי הממדים בסרט. אמצעי ויזואלי נוסף של ריבוי ממדים שמשולב הן בתוך הנרטיב, והן באמצעים הוויזואליים שלו, הוא ריבוי סגנונות הציור והאנימציה שיש בו.
כן.
בסרט נפתח שער בין ממדים שונים, עולמות שונים, ומתוכו יוצאות מכל ממד דמויות שונות המייצגות את ספיידרמן.
נכון.
כל דמות מעוצבת לפי העולם ממנו היא מגיעה. לא רק דיאגטית, אלא מתוך הסרט, הסדרה, האנימה, הקרטון או קומיקס ממנו הדמויות מובאות.
כן.
גוון סטייסי ופיטר פארקר מצוירים בסגנונות דומים למיילס מוראלס והעולם שלו. כך גם בקומיקס. אך בהמשך מגיעות דמויות מעולמות אסתטיים שונים. כגון, ספיידר-הם, דמות של חיה אנתרופ... אנ... שנייה, אני אגיד את זה טוב. אנתרופומורפית. חיה אנתרופומורפית, הכוונה, אני חושבת, מואנשת, כלומר, באלף. דמויית חזיר, שהופיעה בשנות ה-80 בחוברת הקומיקס פיטר פארקר, The Spectacular Spider-Ham.
גדול.
בסרט הוא מצויר, בשונה מהקומיקס, בסגנון של הקרטון האמריקאי.
כן.
דומה קצת לדמויות לוני טונס.
בדיוק, כן.
כמו בגס בני וכל חבריו. ובפרט לדמות פורקי החזיר שלהם.
נכון.
גם ההתנהגות שלו וכלי הנשק שלו מדמים את הסגנון של הקרטון האמריקאי, כמו האפקטים המצחיקים של הסאונד, והפטיש ככלי נשק. בנוסף אליו מגיעה גם פני פארקר, זאת הילדת אנימה ששכחנו את שמה.
נכון.
נערה יפנית אמריקאית המצוירת באסתטיקה של אנימה, ולה שותף דמוי רובוט, שמשנה הבעות פנים מתוך עולם הייצוגים של האנימה.
של האנימה, חד משמעית. גם זה ש... סליחה, כאילו, גם זה שהוא רובוט, זה... ייצוג אנימה. באנימה יש ז'אנר שנקרא מקה, שהוא על רובוטים, וזה ז'אנר מאוד מאוד פופולרי ומאוד מאוד גדול ומאוד מאוד חשוב בעולם האנימה.
בפני עצמו.
כן.
והייצוגים של הפנים הם ייצוגים של אנימה ולא של צורות אחרות של אנימציה וקומיקס. גם הדרך שבה היא מוצגת מזכיר את עולם הדימויים של סדרות אנימה שונות, רקע אבסטרקטי, מצגה של הדמות הישר אל המצלמה, כאשר בסוף היא עושה פרצוף חמוד ולבבות מופיעים סביבה. דמות נוספת המוצגת בסגנון שונה הוא ספיידרמן נואר, המצויר בצבעים מונוכרומטיים ולקוח מתוך עולם הקומיקס של מרוול הנקרא מרוול נואר. עולם אלטרנטיבי שמשלב אלמנטים של פילם נואר ומגזיני פלפ, פיקשן, משנות ה-30.
כן, שזה בעיקר סיפורי בלשים מאוד גריטיים.
סיפורי בלשים נוארים כאלה, כן. הסגנונות השונים בהם מעוצבות הדמויות השונות של ספיידרמן תורמות לרעיון ריבוי הממדים, הן מבחינה ויזואלית והן מבחינה נרטיבית.
כן.
שהרי כל אחד מהם תרתי משמע מגיע מממד אחר בסרט.
כן.
שזה משהו שנגיד לא עשו ב-Far From Home.
נכון.
לא בגלל משהו שהסרט הזה לא היה צריך את זה, אבל כאילו, אני חושבת שהרעיון לייצג את הריבוי הממדים בעולם הסרט של ספיידרמן ממד הכביש, בצורה שהיא גם, אנחנו מביאים מדיומים שונים.
כן.
היא מעניינת מאוד.
אני מסכים לגמרי.
יש משהו מנחם בעובדה שאנחנו כבר מכירים את ספיידרמן, שהדמות והסיפור לא חדשים לנו. אנחנו הולכים לקולנוע, מתרווחים בכיסא, יודעים למה נכנסנו ולמה לצפות. הרי אנחנו כבר מכירים את ספיידרמן.
כן, זה מה שדיברנו עליו.
ראינו מלא סרטים שלו.
זה מה שדיברנו עליו גם כשדיברנו על בטמן. יש משהו בסיפור הזה שכבר חלק מהמיתולוגיה המודרנית.
בדיוק, ואתה מגיע לראות סרט חדש של ספיידרמן, יש משהו שאתה כבר יודע בערך... במה מדובר, מה אתה הולך לראות, מה הולך לקרות מול העיניים.
כן.
אני חושבת שרק בגלל זה היה כל כך פשוט לבוא ולעשות, מה זה פשוט? עבד כל כך לעשות משהו שהוא כל כך שונה.
לגמרי.
רק ברגע שמשהו,
שדמות היא כל כך מבוססת, אתה יכול לקחת אותה למחוזות אחרים ולהתחיל לעשות ניסויים כאלה מרתקים ומיוחדים בנוגע אליה. אז אני מאוד מאוד מסכים עם הנקודה הזו.
במאמרו Innovation and Repetition Between Modern and Postmodern Aesthetics, כותב אומברטו אקו, שהוא... אתה מכיר אותו?
כן, הוא הוגה דעות מאוד חשוב.
הוא הוגה דעות מאוד מאוד חשוב, שאני מאוד, אישית מאוד מאוד אוהבת. אז הוא מדבר על השיתוק והחזרה שיש במדיות שונות, וגם בסרטים, על סיפורים ודמויות מוכרות, ולמה זה עובד. הוא כותב... על הנושא שהוא permit us, כאילו it permits us to recognize an old friend. These familiar features allow us to enter into the event.
כן.
משהו מוכר, משהו שאנחנו כבר מבינים ומחוברים אליו, שאוהב אותנו פנימה מהר יותר ובצורה יעילה יותר.
נכון.
Following certain topical gestures of topical characters whose talk behavior we already love. The reader, in fact, enjoys this moment when Wolf repeats his usual gestures. הוא מדבר פה על איזה סרט ספציפי.
כן.
אבל אני קישרתי את זה לספיידרמן ואמרתי אלמנטים מוכרים, כמו שהוא מדבר עליהם בניתוח שלו, גם של ספיידרמן. הקיצת העכביש, הקבלה של הכוחות, הנבלים שלו, החליפה.
כן, הכל הוא מאוד מאוד, מאוד מוכר, מאוד מאוד...
מוכר ועם זאת גם שונה פה.
כן.
אלו דברים המוכרים לנו שמנחמים בצפייה בסרט כביכול חדש על אותה הדמות. גם בסצנת הפתיחה כאשר פיטר פארקר מספר את סיפורו, הוא מקצר ואומר, טוב, אתם יודעים את השאר.
כן.
נכון, אנחנו יודעים, אך הסרט ידע לקחת את הסיפור הישן והטוב על פיטר פארקר, למחוק אותו ממש על ההתחלה ולספר לנו סיפור חדש, דרך מיילס מוראלס.
כן.
על הדמות המוכרת והאהובה ספיידרמן, ולא רק דרכו, דרך דמויות שונות וסיפורים שונים שמקושרים לאדפטציות שונות שנעשו לסיפור כבר לפני כן. אם כן, זו צורת ריבוי האחרונה שאדבר עליה, צורה נרטיבית, ריבוי הסיפורים של הספיידרמן השונים. בסרט מוצגים שבעה ספיידרמן שונים, שבע דמויות המייצגות את אותה דמות. ולכל אחת מהן סיפור שונה. ישנו אף סיקוונס שחוזר על עצמו בסרט, איתו גם נפתח הסרט במשפט Alright, let's do this one last time. אתה זוכר את זה?
כן,
כל
נכון.
כל פעם מישהו מספר את הסיפור שלו והוא אומר את זה
נכון,
ככה.
נכון, וואו.
וכאשר נוסף ספיידרמן חדש לסרט, הוא מתחיל את הסיפור שלו כך. אותה סצנה חוזרת על עצמה בווריאציות שונות, פיטר פארקר המקורי, פיטר פארקר מהעולם המקביל, שפתאום מספר גרסה שונה ופחות אופטימית של חייו של ספיידרמן. וגם גוון סטייסי שמספר את סיפור שונה לחלוטין, אך עדיין עם אלמנטים דומים. בסיקוונס הפתיחה אף אומר פיטר פארקר כאשר הוא מספר על עצמו אני חוברת קומיקס, אני קופסת גנים, עשיתי אלבום חג מולד, יש לי שיר פתיחה נפלא ואפילו ארטיק. הוא מדבר, יש פה איזה ברחש ענקי. הוא לא עוזב אותי. בקיצור הוא מספר על כל ה... בגלל שהוא בעולם שלו הוא כבר סוג של דמות מאוד מאוד מוכרת, הוא כזה מין מפורסם, כן. כזה ספיידרמן הוא מפורסם, אז הוא כבר נמצא על מלא מלא אלמנטים שונים בתוך העולם. הוא מציג את כל הצורות שבה הדמות הוצגה בהן. בהקשר של משפחת סופרל כותבת על כך תלוטה, כי the narrative also deploys the conventional sense of space it constructs as a key metaphor. Specifically as a way for measuring the problems that Bob and the other supers have had in accommodating this conventional world. ניתן לדבר על כך בצורה דומה בהקשר של ספיידרמן ממד העכביש, ריבוי העולמות והממדים הוא חלק מהבעיה המוצגת בתוך נרטיב הסרט. והחיבור ביניהם נוצר גם בצורה נרטיבית, כשהספיידרמנים השונים עובדים יחד כדי לסגור את השער שנפתח בין הממדים השונים, ולחזור חזרה לעולם הוויזואלי יחיד.
כן.
החיבור בין שני הממדים, תלת ממד ודו ממד, החיבור בין האמצעים הוויזואליים והסגנוניים השונים, והחיבור בין הסיפורים השונים של ספיידרמן בתוך סרט אחד, כל אלו יוצרים יחד את רעיון ריבוי הממדים, הן בצורה נרטיבית והן בצורה ויזואלית.
כן, זה מעניין, כי אף פעם לא חשבתי על זה.
אתה רואה את זה ואתה לא חושב על הדברים
נכון,
האלה.
נכון, אני חושב שיש פה משהו במה שאת אומרת, שמאוד עוזר לי... לתת תבנית מסוימת שלא עלי לסרט, כי לסרט בסוף של דבר אני מוקסם ומורשע ממנו מכל הדברים שכבר אמרנו, את יודעת, מזה שהוא יפהפה ומרהיב,
נכון.
והרעיונות שעולים בו והסיפור שלו הוא כיפי והוא אינגייג'ינג, ואת נותנת לו פה איזושהי מסגרת שאני מאוד מאוד אוהב.
נכון.
אני חושב שלדבר על זה מתוך מושג של ריבוי מימדים ומסבירה את זה גם מאוד עוזר לי גם לגלות קסם מבריק נוסף, נדבך מבריק נוסף שיש בסרט הזה, שהוא פותח לי פה צ'קרה אחרת לגמרי בהסתכלות על הסרט, וזה כיף נורא.
עוד אלמנט, עוד כאילו עומק לסרט שהוא גם ככה...
שגם ככה יש לו המון עומקים.
הרבה פעמים אתה רואה סרט ואתה מבין שהוא מבריק וקשה לך לשים את האצבע בדיוק על למה הוא כל כך מבריק.
כן, נכון.
ואני חושבת שזה משהו כיף קצת בלכתוב עבודות אקדמיות על קולנוע, כי אתה קצת... אתה חוקר את זה, אתה מגלה את זה.
כן, זה כמו שקרה לי כשכתבתי על היו זמנים בהוליווד של טרנטינו. אנחנו גם על זה נדבר מתישהו.
גם על זה נדבר, וואו, אנחנו חייבים.
כתבתי...
זה האמת שהוא... טוב, אני אגיד את זה עכשיו, למרות שזה לא קשור, זה אחד הסרטים של טרנטינו שאני הכי אהבתי.
גם אני, חד משמעית.
והוא אחד הסרטים שאני חושבת קיבל הכי פחות הערכה של טרנטינו.
כן, אני חושב, אני גם בעיניי הוא אחד הסרטים היותר טובים שלו. אנחנו נעשה על זה פרק. נעשה על זה פרק. נעשה. צריך
טוב, עכשיו אנחנו עוברים למשהו קצת שונה, ואני אומרת גם בטקסט. מכאן נעבור לטענה השנייה שלי לגבי ריבוי הממדים שנעשה בסרט, מבחינה רעיונית, ויזואלית ונרטיבית. הוא לא היה יכול להיעשות לולא כמות האדפטציות שנעשו במדיומים השונים לספיידרמן.
כן.
הרעיון התמטי של הסרט לא היה יכול להתקיים אם הריבוי הזה לא היה קיים מלכתחילה, עוד לפניו. והוא עובד רק, אך ורק בגלל האדפטציות, יש לומר המוכרות לנו רובן, שכבר נעשו לסיפור של ספיידרמן ולאופן הסגנוני בו הוא נעשה.
כן,
הן לפני. מבחינה ויזואלית והן מבחינת המדיומים בו הוא נוצר, סרטים שונים, סדרות מצוירות, חוברות קומיקס וכו'.
כן, בדיוק.
מה רצית לומר?
לא, לא, כלום את זה, שהיו לפני זה כמה, 5-6 סרטי לייב אקשן.
בדיוק.
הייתה סדרה אנימציה מאוד מפורסמת ועוד סדרות אנימציה פחות מפורסמות, אבל נכון. היו. אז כן, זה לגמרי אחת מהדמויות שהכי העלו על המסך בכל מיני מדיומים שונים.
היה גם שני... כאילו סוני עשו כמה עיבודים שונים של ספיידרמן, יש את של טובי מגווייר, של אנדרו
גרפילד. כן, כן, זה מה שאמרתי, יש הרבה סרטים לייב אקשן. נכון. כאילו יש, אז כן, יש כל מיני סוגים ובכל מיני צורות ובכל מיני מדיומים.
במאמרו כזה בלנקה, Cult Movies and Intertextual Collage, מדבר אקו על אינטרטקסטואליות בסרטים ועל ההשפעות של סרטים ומדיות שונים זה על זה, דרך הזכירה של הסרט כזה בלנקה. Works are created by works, texts are created by texts, הוא כותב. וניתן להתייחס על זה באופן ספציפי בתוך העולם של מרוול באדפטציות השונות שנעשו לספיידרמן, אם בקומיקס או בטלוויזיה או בקולנוע. By intertextual frames, I meant stereotyped situations coming from the previous textual tradition and recorded by our own encyclopedia. כפי שנאמר קודם לכן, גם על הסגנונות הוויזואליים השונים נלקחו, גם הסגנונות הוויזואליים השונים נלקחו מעבודות קודמות של ספיידרמן שנעשו. וגם הדמויות השונות נלקחו מתוך עולמות שונים שכבר נבנו ביקום של מרוול במהלך השנים. כמו כן כותב אקו, We are interested moreover in finding out those frames which not only are recognizable by the audience as belonging to the sort of ancestral intertextual tradition but which also display a particular fascination. כן, הם כותבים במילים ממש קשות. אז זהו, אז אני מסבירה את זה טיפונת. בדומה לכך, אלמנטים שונים בספיידרמן ממד הכביש, כמו דמויות למשל דוקטור אוקטופוס, מסתמכים על כך שמכירים את הארקים השונים שנבנו על הדמויות. הרי דוקטור אוקטופוס היא נמצאת ב-Into the Spider-Verse.
אבל בגרסה...
אבל בגרסה אחרת ממה שהכרנו קודם, אבל אנחנו כבר מכירים את הארק של הדמות הזו, כדי שלא יצטרכו להסביר לנו הרבה יותר מדי, ואנחנו פשוט נהיה שם.
כן, נכון.
כלומר, אנחנו מסתמכים על כך שמכירים את הארקים השונים שנבנו על הדמות, שמכירים את הקונספט, אך לא חייבים להכיר. היא הרי לא העתק של דוקטור אוקטופוס שנעשה בסרטי ספיידרמן אחרים, היא דמות ייחודית משל עצמה. הדוקטור אוקטופוס האישה הראשונה, שזה מעניין.
כן.
לא יכול היה להתקיים ריבוי הדמויות, הסגנונות והסיפורים אם הם לא היו קיימים לפני כן, ואם הם לא היו מוכרים, אחרת זה פשוט לא היה עובד. כפי שכותב אקו על ארכיטיפים אינטרטקסטואליים כפי שצוינו קודם לכן, it serves only to indicate a pre-established and frequently reappearing narrative situation that is cited or in some way recycled or innumerable over texts. כלומר, זה משהו שכבר הכרנו מטקסטים שונים כן. קודם לכן. הוא מדבר על זה שזה יוצר איזו תחושה דז'ה וו, משהו אוניברסלי שכולנו מכירים, כלומר, התחושה של הצופה מזכירה לא משהו שכבר היה מבוסס מספיק, כדי שהוא יגיע לסרט בתחושה הזו של משהו שאהב ומצפה לראות שוב. זה יכול להיות באותה מסורת קולנועית, או כמו במרוול, באותו יקום סיפורי שמציע גרסאות שונות של אותו סיפור. נציע את האפשרות שזה הסרט הראשון של ספיידרמן, והוא נעשה בדיוק כך, ממדים שונים, סיפורים רבים שהומצאו עבור הסרט ולא נשענים על דבר מהעבר. התחושה הזו לא הייתה קיימת אם לא היו גרסאות קודמות.
כן,
ולכן מסכים. הסרט לא היה עובד. הוא מסתמך על ההיכרות, על הרקע, על ההיסטוריה שעליו הוא בנוי. הוא מהווה שילוב ייחודי של אדפטציות וצורות שונות של ספיידרמן שנעשו במהלך השנים, ובכך יוצר תוצר שעומד בפני עצמו.
כן.
אך האם כל מדיום היה יכול לעשות את זה? זו שאלה מעניינת.
שאלה ממש מעניינת.
האם לצורך העניין עולם הקומיקס יכול היה להכיל את הריבועים הללו בצורה מקיפה ומלאה כמו הקולנוע? אני טוענת שהקולנוע הוא מדיום האולטימטיבי לספר בו את הסיפור של ספיידרמן ממד הכביש.
מעניין.
בגלל היכולת שלו להכיל ריבועים סגנוניים שונים כל כך. קולנוע הוא אמנות שמשלבת תמונה, תנועה וסאונד כדי ליצור אמנות אחת.
כן.
אין משהו אחר חוץ מהקולנוע שעושה את זה.
נכון.
קולנוע הוא אומנות הריבוי. זה הרעיון שלו, אומנות הריבוי. מאמרו של נואל קרול, כוחם של הסרטים, נותן כמה תשובות לשאלה. מה בעצם הכוח של הסרטים כצורת האומנות הדומיננטית של המאה ה-20? הוא מתחיל ואומר על המדיום כמדיום של ייצוג ויזואלי, כי העובדה שזיהוי תמונתי אינו דורש כל תהליך למידה מיוחד, מסבירה גם כיצד הסרטים שהסמלים הבסיסיים שלהם הם תמונות נגישים באופן מיידי לקהלים.
מעניין.
כלומר, אתה קורא ספר, אתה צריך לדעת לקרוא, נכון? אתה, לא יודעת, כאילו יש הרבה, אתה שומע מוזיקה, אתה שומע זה, אתה צריך לדעת להבין מה אומרים. הקולנוע יש משהו ויזואלי, תמונתי, שזה פשוט אוניברסלי. זה משהו שכל אחד, אתה לא צריך ללמוד את זה, זה קיים.
כן.
למרות שזה אומנם
נכון. אותי לא צריך לשכנע שהקולנוע זה המדיום הנעלה והאומנות הנעלה.
אתה רואה ממש לא.
אותי לא צריך לשכנע.
אז אני אומרת, למרות שזה אומנם נכון, אי אפשר להשתמש בטענה זו כנגד אומנות הקומיקס, שהרי גם היא משתמשת בתמונה כצורה בסיסית של ייצוג.
נכון.
אז קרול ממשיך וכותב כי הדימויים הבסיסיים בסרטים אינם ייצוגים תמונתיים גרידה. הם בדרך כלל דימויים תמונתיים נעים, בעין.
כן, נעים.
גם נעים באלף, ונעים בעין. על כך אני רוצה לדבר קודם כל. אמנם הקומיקס נמצא בעולם הדימויים הוויזואליים, דומה מאוד לסרטי אנימציה, יש להגיד, אבל הוא לא אנימטיבי, הוא אינו זז. התנועה היא חלק חשוב מאוד בריבוי הממדים, הדרך בכל דמות זזה, מציגה את עצמה. תנועה של פרני פארקר היא תנועה של האנימה קלאסית, תנועתו של ספיידר-הם, לקוחה ישר מהתנועות המגזמות של הלוניטונס. ובנוסף לכל זה, את הקומיקס ניתן להלביש על התמונה הנאה. אך את התמונה הנאה לא ניתן להלביש על הקומיקס.
נכון.
ולכן היא מדיום, הקולנוע היא המדיום האולטימטיבי להציג את השילוב בין השניים. ייצוגים תמונתיים, מסגור משתנה, דרך הסיפור האירוטטית, יש פה דברים שאנשים כותבים שאתה כזה צריך שעות לשבת ולהבין מה הם רוצים, ויחסי הגומלין בין המרכיבים אלה באופנים שהוצאו כאן, חייבים להיות פחות, לפחות מרכיבים בכל הסבר לכוחם של סרטים.
כן, אני בהתחלה כשהתחלתי את הנקודה הזאת מאוד לא הסכמתי איתה. אמרתי, מה? הקומיקס זה המקום האולטימטיבי לספר את הסיפור הזה. כי זה קומיקס ואין לך מגבלות תקציב. אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. ואתה יכול לספר את זה לאורך גם כמה ספרים שאתה רוצה. אתה יכול לעשות 12 גיליונות כאילו לספר את הסיפור הזה. אין לך גם מגבלת זמן.
כן, השאלה זה לא עניין של איך עושים קומיקס, אלא המדיום עצמו.
זהו, אבל ככל שהמשכתי עם ההסברים, אז אני מסכים עכשיו לחלוטין, לגמרי.
כמישהי שמאוד אוהבת קומיקס, אגב.
כן, כן, גם אני.
אני רוצה להוסיף מרכיב נוסף וחשוב, שהוא לא כתב עליו במאמרו, וכי בהשוואה שלי לחוברות קומיקס חשוב לציין, שזה הסאונד. הפסקול, המוזיקה, הדיבור, רעשי הרקע, כל אלו מאפיינים חשובים של הריבוי. בסצנה שכל ספיידרמן מציג את עצמו למשל, הסאונד הוא מרכיב חשוב בהצגה של כל דמות, ומסמן את ההבדל הגדול בין כל אחד לאחת. כאשר פני פארקר מציגה את עצמה, מוזיקה שטיפוסית לאנימה מופיעה ברקע, מה ששונה מאוד מהמוזיקה שמציגה את ספיידר נואר, אשר
בדיוק,
מזכירה
כן.
הפסקול של סרט פילם נואר אמריקאי.
לגמרי.
ושני אלו שונים בהחלט מהקולות המוגזמים הידועים של הלוניטונס, שמופיעים כאשר ספיידר המנה, או משתמש בפטיש שלו.
כן.
סאונד משמש תפקיד חשוב בריבוי הייצוגים, הסגנונות והטקסטים שמופיעים בסרט. אין אומנות טובה יותר לשלב בין כל אלה מאשר הקולנוע. בשימוש באמצעי המבא הרבים שהוא מסוגל להציע. וכאן אני מגיעה לסיכום שלי. אם כן, הסרט ספיידרמן ממד העכביש משתמש באמצעים ויזואליים וסגנוניים שונים, בנוסף לאמצעים נרטיביים, כלומר בתוך הסיפור.
כן.
כדי לבסס את הרעיון אוטומטי שלו, ריבוי הממדים. השימוש באנימציה תלת-ממדית עם ציור דו-ממדי. השילוב של סרט וקומיקס. שילוב של סגנונות אנימציה שונים ואף ריבוי הדמויות שמייצגות את אותה הדמות של ספיידרמן ולכל אחת סיפור משלה. כל אלו משתלבים בסרט ויוצרים יחד סגנון ייחודי משלו. סגנון של ריבוי. שילוב של עולמות. חיבור של ממדים. ואכן, מבלי קומיקס להתבסס עליו, הסרט לא יכול היה להיעשות. אם לא היו אדפטציות מרובות במדיומים השונים ובאמצעים ויזואליים שונים, הסרט הזה לא היה קיים.
כן.
אם לא היו סיפורים כה מגוונים של אותה הדמות, הסרט לא היה עובד. ואין טוב יותר ממדיום הקולנועי כדי לשלב את כל אלו ביחד וליצור עולם של חיבור בין כל הסגנונות, האלמנטים והסיפורים השונים. אז זה הפרוסמינריון שלי בלימודים, זה...
קודם כל פריץ', וואו, איזה יופי.
השתכנעת?
השתכנעתי, אני חושב שזו עבודה מאוד מאוד מרשימה. כתובה היטב, מאוד נהנתי להאזין לה.
תודה רבה, נהניתי לכתוב אותה.
ושוב, כמו שאמרתי גם לפני כמה דקות, זה ממש פתח לי עוד הרבה דלתות או חלונות, דרכן אני יכול להסתכל על הסרט הזה. ואני חושב שהסכמתי עם כל מה שכתבת. אני חושב שזה די קלה היטב למטרה.
אני חושבת שזה מגרד את הבסיס של מה זה הסרט הזה.
כן, זה נוטה.
ולמה הוא כל כך ספקטקל.
כן, לגמרי. ספקטקל זה מילה מדויקת לתאר את הסרט הזה. זה ממש ספקטקל מאלף עטף. כן, אני חושב שבאמת זה מסוג הסרטים האלו שאפשר לדבר בם ועליהם שעות. אבל אני חושב שנתת פה באמת בסיס מרתק לשיחה ודיון מאוד מאוד מעניין. אני חושב שלדבר עליו מתוך מקום של ריבוי מימדים ולדבר על זה מתוך מקום גם של ההיבט הוויזואלי, גם של ההיבט הנרטיבי וגם של ההיבט ההיסטורי הוא סופר מרתק. כי באמת,
כן.
לא חשבתי על זה לפני זה, שזה סרט שלא היה יכול להתקיים בלי כל הדברים האלה שאמרת. היה פה איזשהו משהו שכאילו כל הדברים שקרו לפני קרו על מנת שהסרט הזה יוכל להתקיים. כמו נכון. שאמרנו, הסרטי לייב אקשן והסדרות אנימציה וכל הקומיקסים. כמובן גם ההתקדמות הטכנולוגית וכל סרטי האנימציה בכלל שנעשו לפני וכל הסגנונות
לגמרי.
שהומצאו לפני.
לגמרי.
זה כמו קצת אבטאר של ג'יימס קמרון. שהטכנולוגיה הביאה אותו לנקודה שבה הוא יכול לעשות את הסרט הזה, וכל הסרטים שעליהם הוא התבסס הביאו אותו לנקודה שבה הוא יכול לספר את הסיפור הזה בצורה הזו.
וסרטים כאלה גם עושים בדיוק את המעבר הזה בהיסטוריה הקולנועית, לפתוח דלת לסרטים חדשים ולאפשרויות
כן.
חדשות, גם פארק היורה הראשון עשה את
לגמרי,
זה.
לגמרי, לגמרי, זה סרטים שפותחים אפשרויות גם ברמה הטכנולוגית והוויזואלית וגם ברמה הנרטיבית, כי הרי אחרי שהסרט הזה עבד, מרוול ישר כאילו קפצו על זה והכניסו את רעיון המולטיברס.
לפני זה לא היה מולטיברס במרוול.
נכון, הם הכניסו, הם עשו את זה, התחילו עם לוקי וספיידרמן פאר פרום הום, ולא פאר פרום הום, נו ווי הום. ספיידרמן נו ווי הום.
איפה זה התחיל המולטיברס? זה לא התחיל בדוקטור סטרנג'?
לא, זה התחיל בלוקי לדעתי. לוקי היה הראשון, והיה ספיידרמן נו ווי הום ודוקטור סטרנג' ועכשיו וכן הלאה וכן הלאה.
בכללי מולטיברס נהיה מין קונספט מאוד מאוד עכשווי עכשיו.
כן, גם עם הכל בכל מקום.
נכון, זה משהו שכולם מתעסקים בו עכשיו.
זה מרגיש כאילו קצת, זה התחיל...
אפילו הספר לפני שהקפה התקרר.
נכון.
שאנחנו נצטרך לדבר עליו מתישהו.
אבל כן, ובאמת... לפחות הווייב העכשווי של זה התחיל מרגיש לי במעמד הכביש.
כן.
אז כן, זה סרט שהוא בעיניי מאוד מאוד מושפע, אבל גם מאוד מאוד משפיע, ועוד ישפיע הרבה.
מה אתה אומר על זה שהולך לצאת סרט שני לזה?
סרט שני ושלישי.
כן. כי אני כל כך מרגישה שהסרט הזה כל כך עבד בפני עצמו, שאני חושבת שאני קצת מפחדת.
גם אני. וואו, סליחה, זה פשוט פרק שני שאנחנו מקליטים פשוט ברצף. אני חושב שאם הסיפור יהיה מספיק חזק, אז את יודעת, אבל שוב, אם אני מסתכל על זה, את יודעת, מבחינת ציפייה, אני מצפה לזה, אבל גם מפחד מזה קצת.
כן.
כי אני מסכים שהסרט הראשון היה באמת משהו לא צפוי ויחיד במינו.
לגמרי. אני סקרנית אבל לראות מה הם יעשו בשני,
כן.
אני בהחלט אהיה
זה
שם.
זה גם שהסרט, שזה כאילו מחולק לשני חלקים, בא להראות, לפחות אני חושב שהוא מראה לי שיש כאן סיפור ספציפי שרוצים לספר, כאילו שיודעים
כן.
לאן הולכים וזה כזה, קצת נותן לי ביטחון שסרט יהיה מוצלח, אבל שוב, אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת. וזה מעניין שאתה אומר שאפילו ספיידרמן הכי חדש, יכול היה לעשות רק כי הסרט הזה נעשה,
כן.
זה כאילו סייקל כזה שממשיך את עצמו.
לגמרי, לגמרי. כן, וואו, העלית מלא נקודות מעניינות, אני...
וואי, בא לי לראות הסרט הזה שוב עכשיו.
לגמרי.
זה כזה סרט שאתה יכול להמשיך לראות ולא יימאס לך.
וואו, חד משמעית. אבל שוב, בגלל שיש לו את השילוב המדהים הזה בין עולם ויזואלי מאוד מאוד עשיר לסיפור כל כך חזק וטוב. יש לך עוד דברים להוסיף?
לא, לכו לראות את הסרט, שווה לכם.
כן, אם לא ראיתם, ואז תבואו להזין לניתוח המרהיב הזה של עדי.
לניתוח המרהיב שלי.
ולי בעיקר יושב ועושה, כן, מעניין, וואו, ייי.
הצלחתי לפתוח לך את הראש.
לגמרי, חד משמעית, מיליון אחוז, כן. טוב, אז תשמרו על עצמכם, שיהיה סופה שניים.
וכן, תבואו לעקוב אחרינו בספוטיפיי, אנקור,
אפל
פודקאסט, גוגל, וואטאבר.
פודקאסט, איפה ששומעים פודקאסט.
איפה שיש פודקאסט, יש גם ביוטיוב. שעת סיפור, תכתבו שעת סיפור ותראו מה יוצא.
תכתבו מה קורה, מה יוצא.
מה יוצא, כן. ובואו להיות איתי
באינסטגרם. בואו לעשות חגיגה באינסטגרם.
יהיה כיף.
יהיה כיף גדול.
טוב, תודה שהייתם איתנו.
תודה שהזנתם. אני הייתי רוי, שעת סיפור, הפודקאסט.
הפודקאסט.
יאללה, ביי.
שיהיה יום טוב.